אהלן, אז שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט השבועי, מקליט ביום חמישי בבוקר, בוקר טוב לכולם, כולן. מי ששומעת את הפודקאסט פעם ראשונה, אז אני יונתן, מרפאה לבלוטת התריס, ובעצם היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נושא יחסית גדול, אולי אפילו זה יהיה שני פודקאסטים, לא פודקאסט אחד, שבעצם מדבר על נושא שעלול, ושלא תגידו שלא הזהרתי מראש, לגרום לחלקכם או חלקכן לנוע באי נחת בכיסא כאשר שומעים אותו, כי בעצם אני הולך לחשוף מתוך שולחן הקליניקה שלי, כל מה שנאמר פה זה בעצם מתוך שולחן הקליניקה שלי, זה לא מידע שמועבר משום מקום אחר, למשל ספרותי או משהו כזה, זה הכל דברים שאני חווה כאשר אני, מה שנקרא עם כובע המטפל בקליניקה, ואני בעצם הולך לדבר על כל הנושא של הכרה בחולשות שלנו, שיש לכל אחד מאיתנו. בהקשר הזה אני כמובן אקשור את זה לאתגרים בריאותיים, בעיקר מהתחום שלי, שזה בלוטת התריס והורמונים, אבל כמובן שכל אחד פה יכול לקחת את זה לעוד הרבה מאוד מקומות אחרים. והנושא הזה הוא נושא גדול, מכיוון שהוא א' כל הוא בכולנו, זאת אומרת לכולנו יש עוצמות ובכולנו יש חולשות. יש תקופות שאנחנו מרגישים, כמו שכולכם יודעים, חזקים יותר, ויש תקופות שאנחנו מרגישים דווקא חלשים יותר. אני בכוונה לא אומר חזקים פחות, אני בכוונה מדגיש את העניין של החולשה, כי זאת מילה לא נעימה, לעתים קשה, אבל שכן צריך להתמודד איתה ועם המשמעות שלה, כי לפעמים זה בעצם אומר לנו מה ברגע מסוים לא נוכל לעשות או להשיג, חרף הרצון האז להשיג את זה. אני רוצה ככה להעלות את כל הנושא של נשים, גם גברים כמובן, פשוט המרפאה הזו היא מרפאה, בעצם יותר מרפאה לבלוטת התריס, אז רוב המטופלים הם בעצם מטופלות, בערך ביחס של 8-2, כן? אם ניקח נגיד 10, אז בערך 8 היו נשים, מתוך 2 גברים שיסבלו מחוסר איזון של בלוטת התריס או בעיות הורמונליות אחרות. ואני רוצה בעצם קודם כל שנתחיל באיזשהו ככה וידוי. זה וידוי שאנחנו חייבים לעצמנו, זה וידוי שאנחנו חייבים לסביבה שלנו, זה משהו שצריך להיות ככה מוצף ומדובר. למשל, כל הנושא של נשים ש נשים וגברים כמובן שמתמודדים עם מצבים אוטואימיונים שונים, כן? זה לא חייב להיות רק השימוטו, או גרייבס, או פיברומיאלגיה, או כל מיני, זה רק דוגמאות, שבעצם אחת החולשות הגדולות שאיתם החבר'ה האלה מתמודדים, זה שנורא קשה לחזות ביום ראשון בערב, איך ייראה הבוקר של יום שני, ונורא קשה לחזות בערב של יום שלישי איך ייראה הבוקר של יום רביעי. כלומר, יש איזשהו, גם אם זה למשל במחלות אוטואימיוניות קלות יחסית, יש איזשהו חוסר יציבות, להבדיל מאנשים בריאים, בקביעות של התחושה. כלומר, כולם, אנשים שאין להם מחלות ידועות לפחות, כן? אז הם יודעים שביום, הם יכולים ביום ראשון בערב, לתכנן את הריצה של יום שני בבוקר, בעוד המתמודד האוטואימיוני, קצת יותר קשה לו לעשות את זה, כי הוא לא בטוח על איזה רגל הוא יקום ביום שני בבוקר, אם תהיה עייפות מאוד גדולה, או אם הכל פתאום כן יהיה בסדר דווקא, או אם הדבר היחיד שהוא יוכל לחשוב עליו במקום הריצה שהוא תכנן, זה איך להשיג עוד כוס קפה, כי לקח 3 שעות לקום מהמיטה, וכל הדברים האלו. אז בעצם, העניין הזה של החולשה, הוא חשוב, א', כי אנחנו מוצפים במודלים, וזה נורא חשוב להבין את זה, כי נגיד הרבה כשמגיעים פניות אליי, אז מעלים בפניי כל מיני דוגמאות, תראה איך הוא הצליח, תראה איך הוא, איך היא הצליחה, הנה תראה איזה פוסט, או הנה תראה איזה פרסום במאקו, או לא משנה איפה, אוקיי, או איזה סלב שהצטלם במגזין של מנטה, אחרי שהוא ניצח במרכאות את הפסוריאזיס, או משהו כזה. אז בוא נגיד דבר כזה, life is bigger than all of us. בסדר? כלומר, החיים גדולים יותר מכולנו, והרבה פעמים יש דברים שנכפים עלינו שהם לא בשליטה. ואחד התסכולים הכי גדולים שאיתם אנשים בעצם מגיעים לקליניקה זה אובדן השליטה. למשל, עם הדוגמה שנתתי עם הספורט בבוקר, זה סוג של אובדן שליטה, כי יש לי פחות שליטה על איך אני אקום מחר בבוקר לחיים שלי, ואני יותר מתקשה לתכנן כעת את המחר, שזה משהו ש... בני אדם, להבדיל מכל יצור חי אחר, רק היצור החי שנקרא הומו סאפיינס, אנחנו, מתכנן. מתכנן בעצם מה יהיה עוד שנייה, מה יהיה עוד דקה, מה יהיה עוד שעה. ככה אנחנו בעצם מתנהלים, למרות שאם נהיה כנים עם עצמנו, ואם תחשבו על זה רגע, לאף אחד מאיתנו אין באמת שמץ של מושג קלוש, שמץ של מושג קלוש, לא לי, לא לכם, לא לאף אחד אחר. מה יהיה בעוד מאית שנייה? אף אחד מאיתנו לא יודע, שלא לדבר על פרקי זמן ארוכים יותר ממאית שנייה, כן? שלא לדבר על 10 שניות, שלא לדבר על דקה, שלא לדבר על שעה, שלא לדבר על שנה קדימה. אוקיי, לתכנן, למרות שכולנו כל היום ביומנים וקובעים, וזה בסדר גמור שככה אנחנו מתנהלים, כל עוד אנחנו לוקחים בחשבון שהדברים הם פלואידים וגמישים ויכולים להשתנות, ואנחנו מפתחים בעצמנו, בתוכנו, לאורך השנים, בעצם את היכולת להכיל את השינויים האלו בלי לקרוס בגללם. אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו רואים כאיזה שהם מודלים, כמו שאמרתי, בפייסבוק, במגזינים, בכל מיני דברים כאלו, זה כמעט תמיד, כמעט תמיד סיפורי הצלחה. אוקיי? נניח שמישהו עכשיו כתב סיפור הצלחה על איזשהו בעיה בריאותית ממנה החלים, או שימוש בתרופה כרונית שלא נחוץ עוד כי מאותה מחלה ממנה החלים. אני תמיד רוצה, אני רוצה לשתף אתכם מתוך שולחן הקליניקה, שהרבה פעמים את אותם אנשים בדיוק אני פוגש 3 חודשים, חצי שנה, שנה לאחר מכן, עברו איזשהו אירוע טראומטי חלילה, זה יכול להיות חס וחלילה תאונת דרכים, זה יכול להיות חס וחלילה אובדן, גירושים, דברים שקורים לכולנו בחיים, וזה חזר להם. אותה בעיה שבעצם פורסמה בריש גלי בעצם שנפטרה, ובעצם כאשר אנחנו חווים את הכישלון, אוקיי, לאותו עניין, זה כבר לא מפורסם באותה פלטפורמה. אף אחד לא יכתוב בשער של מגזין מנטה או בפיד בפייסבוק על כישלון צורב וצורם שקרה לו. אוקיי, אז מה שקורה בעצם, נוצר סוג של מיסוך שמצייר בעצם לאוכלוסייה המתמודדת איזושהי תמונה ורודה של קבוצת אנשים. אוקיי, כאשר הפריטים הלא ורודים בתוך אותם סיפורים בעצם נעלמים מהעין. אוקיי, זה לא שהם לא קיימים, הם קיימים לחלוטין, הם פשוט נעלמים מהעין, וזה משהו שאני וגם החברים, הקולגות שלי מהתחום בעצם רואים כל הזמן. כל הזמן, זה לא אומר כמובן שאין סיפורי הצלחה אבסולוטיים, בוודאי שיש. אני רק מנסה שוב, אני הבטחתי שבתחילת הפודקאסט הזה אנחנו ננוע באי נחת בכיסא, אז זה בדיוק לזה בדיוק התכוונתי. התכוונתי בעצם לאלמנט שבו אנחנו לא נחשפים למה שבאמת קורה ברבות הזמן. אוקיי? ברבות הזמן. אז מה שאני בעצם הרבה פעמים ממליץ לחבר'ה שמגיעים אליי, גם אם נניח אנחנו עובדים על איזשהו משהו אקוטי, סתם לדוגמה, בעיית שינה של 20 שנה, זה קצת מצחיק לקרוא לזה אקוטי, אבל כרגע הגיעו לטיפול, או נשים שחוו 3 הפלות רצופות ואף אחד לא יודע למה, או אנשים ש... יש להם קושי משמעותי לקום בבוקר בגלל היפותיירואיד, תת פעילות שבלוטת התריס, שמאוזן מאוזן בבדיקות הדם, אבל לא בתחושה, ובעצם מנסים למצוא את הגורם לאותה בעיה, ובעצם אותה התמודדות יכולה להימשך לא מעט זמן, כאשר בסוף, גם אחרי הטיפול האקוטי, בין אם זה, שאני אומר טיפול אקוטי, הכוונה היא נניח לדיקור, צמחים, שינויים בהרגלי החיים, בסוף השינויים האלו בהרגלי החיים, חלק ממה ש צריך לעשות לתפיסתי, כדי לשמור על אורח חיים מאוזן ככל הניתן, זה בעצם למידה של עצמי בכל מיני דרכים אחרות, להסתכלות ולהתבוננות בעצם בחולשה שלי והכרה בהם, אוקיי? למשל, אם אני צריך לתת דוגמה, אז אני אחזור רגע לפודקאסט של השעונים הביולוגיים, שמי שלא שמע זה פודקאסט שאולי כן יכול לעורר עניין אצל חלק נכבד מהאנשים פה שסובלים מעייפות במהלך הבוקר וערנות במהלך הערב, בוקר טוב, אולי הכל בסדר אצלכם ורק התבנית החברתית שבה אנחנו חיים גורמת לכם לחשוב בטעות שמשהו אצלכם לא בסדר, אבל הגוף שלכם אמור לקום בתשע או בעשר וזה בסדר גמור ולהיות ערני יותר בתשע או בעשר בערב, אז זה בעצם העצם הקבורה, כי שמה בעצם אנחנו יכולים לגלות שנכננו במרכאות כמובן לאיזשהו אילוץ שהחברה מאלצת אותנו, אוקיי, נניח להגיע לעבודה בשמונה, למרות שהגוף שלי, כי ככה הוא, מתוכנן אחרת. אוקיי, ואז על הדבר הזה נבנו המון המון פרדיגמות, למשל מעבדת שינה, אוקיי, שזה משהו שהוא כמובן נחוץ ויכול לעזור להבחן כל מיני מחלות, למשל כמו לדוגמה אפילפסיה או כל מיני מחלות נוירולוגיות למשל שיכולות לגרום להפרעות בשינה או בעיות הורמונליות כאלה ואחרות וכולי, כן, אבל בחלק מהמקרים יש הבדל בין הרגלי השינה של אדם אחד למשנהו, בלי פתולוגיה, כלומר, בלי פתולוגיה, אלא בגלל שהחברה מכתיבה שמשמונה עד חמש אנחנו אמורים להיות במקום מסוים. חשוב להבין שבשום שלב בהיסטוריה זה לא היה ככה, זאת אומרת, היו איזה שהם מה שנקרא מוסכמות חברתיות, כולם צריכים לצאת ללקט ולצוד, כן, כדי אף אחד אין בעצם, לא היה בעצם ניצנות בהקשר הזה. בעבר להקות בעצם של הומו סאפיינס חיו בקבוצות, ובעצם כולם היו אמורים לשרת את הקבוצה, כי מי שלא היה עושה את זה לא היה יכול להיות חלק מהקבוצה הזו, שזה הרבה פעמים יכול להיות גזר דין מוות, ולכן הייתה בעצם איזושהי התגייסות שהיא כללית יותר. אני גם לא אומר בהכרח שיש מה לעשות אם אני עובד עכשיו למשל בחברת הייטק, כן, ואני צריך להגיע לעבודה עד שעה מסוימת, אז יופי שהשעון הביולוגי שלי הוא ככה וככה, אבל יש באמת איזשהו נועל שצריך לעמוד בו, ושם באמת טיפול יכול להיות משהו רלוונטי שמאוד מאוד עוזר. לא תמיד אפשר לשנות תכונה ביולוגית בצורה שהיא פרמננטית, אבל אפשר לנסות לתמוך אותה בצורה כזו שהגוף ייתן את המיטב שהוא יכול, אוקיי, עד הגבול שהוא יכול, בעצם בשביל שהחיים יהיו כמה שיותר נוחים וטובים בהקשר הזה. למשל, לתת קבוצת צמחים מסוימים כדי שיגרמו להפרשה מוגברת יותר של קורטיזול בשעות הבוקר, מה שיביא בעצם להתעוררות, בסדר? אחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת, למשל בדוגמה הזו של עייפות בוקר, שאני מניח ככה בזהירות ובקמצנות, ש-80% ממי שמאזין לפודקאסט הזה חווה, זה מקלחת קרה. אוקיי, זה אחד הדברים שגיליתי שהכי יעילים, גם לאנשים שישנים נניח, או במיוחד אפילו לאנשים שישנים 8-9 שעות בלילה ומתקשים לקום בבוקר, וסובלים מתת פעילות של בלוטת התריס ו/או אנמיה, אוקיי, שזה מאוד מאוד שכיח ביחד, התסמינים כמובן זהים, אני מציין את זה בגלל שהרבה פעמים בשני הסיטואציות האלו מעורב קור, אוקיי, קור באופן כללי, דווקא שמה, מכת הקור הנוספת יכולה להוות פתיח מאוד מאוד טוב, כאשר אנחנו רוצים שהגוף ישנה ישנה איזשהו קיבעון שנוצר לו במהלך השנים. למה זה? זה קורה בגלל מונח רפואי, דרך אגב, שנקרא הורמזיס. הורמזיס זה בעצם מצב שבו אני עושה, מכניס את הגוף שלי לאיזשהו סטרס יזום. אוקיי? ל-80% מהאנשים פה שכשאני אומר מקלחת קרה, גם זה משהו שגורם להם לנוע באי נחת בכיסא, מטבע הדברים. אוקיי, זה בגלל שהן סובלות מקור, וזה בגלל שהגוף שלנו מתוכנן ככה, שכשאנחנו חושבים על מצב כזה שיכניס את הגוף לאיזשהו סטרס זמני, גם עם יזום, אז אנחנו בעצם נרתעים מזה. בסדר? זה בעצם מדליק לנו איזשהם פעמוני עזרה כאלה, שאומר לנו זה לא, זה לא, זה לא, תיזהר, כן? למרות שאני עוד לא נתקלתי באף אחד שנכנס ויצא ממקלחת קרה ועוד במים המים בארץ ישראל, בואו, כן? כאילו זה לקרוא לזה מים קרים, גם כשהברז על הכי קר. זה לא מאוד מאוד מדויק, המים לא מאוד קרים. כן, ובעצם אנחנו גורמים לאיזשהו מיני שוק, אוקיי, מיני שוק שהוא בעצם יזום, אוקיי, כדי שממנו נוכל להתחזק ולצמוח, מה גם שאני לא מכיר הרבה מאותם אנשים שסובלים מעייפות בוקר שמבקרים תדיר במרפאתי, שנשארו אדישים בעצם לעניין הזה, וזה גם בנוסף אחד הדרכים הכי טובות להיגמל מקפאין, אוקיי, למי שמעוניין בכך, או למי שקפאין דווקא משרת אותו. אני כן, אני אומר ככה בסוגריים, יש אנשים שקפאין מאוד מאוד בריא להם. קפאין זה צמח שנקרא קופיה, שהשתמשו בו ברפואת הצמחים העממית ככל הצמחים האחרים שבהם משתמשים, הוא לא מוקצה. יש אנשים שפוטנציאל הנזק של קפאין לגוף שלהם, אוקיי, למשל במחלת גרייבס, הוא יכול להיות דרמטי, ויש אנשים כמו למשל במחלת השימוטו, שבהם קפאין במינון הנכון, בזמן הנכון, יכול דווקא לשפר את איכות החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית. הטכניקה להורמזיס הזה שדיברתי עליו הוא מאוד מאוד פשוט, פשוט מכוונים את הברז על המים הכי קרים, מכניסים רק את הרגל או את היד בזמן שלוקחים 10 נשימות מחוץ למים, אוקיי? ונכנסים למים. עכשיו, מה שיקרה בכניסה הראשונית למים זה שבעצם הגוף, אתם תנשמו מאוד מאוד עמוק, אוקיי? כאילו הגוף נכנס לאיזשהו מצב של שוק, ויש איזשהו מין כזה, ואת הנשימה הזו מאוד מאוד חשוב להמשיך בזמן השהות במים הקרים, נשימה מהאף והוצאה מהפה במהירות. כלומר, כשאתם תהיו תחת הזרם של המים הקרים, במיוחד שהזרם יהיה מכוון לחוליות הצוואריות, תשימו לב שתמיד האזור של החוליות הצוואריות זה תמיד משהו שאנחנו שומרים עליו או חושפים אותו. למשל, כשאנחנו במקלחת חמה, ורוב המטופלות שאני מכיר מכוונות את המים כמעט לקצת פחות, הטמפרטורה שלהם יכולה להגיע לקצת פחות מקביעה, אז בעצם איפה המקום הראשון שאותו אנחנו מרטיבים? בחוליות הצוואר. תחשבו רגע על עצמכם, מורידים את הראש ומחממים את המקום הזה. למקום הזה יש אימפקט מאוד מאוד משמעותי ברפואה מסורתית על מערכת החיסון ורגולציה שלה. המקום הזה, לכן המקום הזה מאוד מאוד אוהב חום. כאשר אנחנו מקררים אותו, אנחנו יוצאים זרימת דם מאוד מאוד טובה, וכל הגוף בעצם, גם הדם שזורם, גם הנוזל של הלימפה, הכל בעצם מתנקה וזורם בצורה טובה ובריאה, ובעצם משפעל את הגוף שלנו, אוקיי? ושאנחנו יוצאים משם, יש לנו 3 או 4 שעות שבהם אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד ערניים, אפשר לחזור על הפעולה הזו. המתקדמים שביניכם, אני מניח שבהתחלה ישהו בתוך הסיטואציה הזו 20 שניות, 30 שניות, מי שיתמיד בזה יעשה גם בסופו של דבר מקלחת שלמה, כולל חפיפה והכל, בתוך מים קרים, פשוט בגלל שזה מאוד 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 מתגמל. אגב, מי שעושה את זה, מי שרגיל להתקלח בערב לפני השינה, זה מצב שהוא, אז העניין הזה הוא מעורר מאוד. כן, אז ככה מי שמתקלח ונכנס ישר למיטה, זה בעצם הסיטואציה שבה זה אולי פחות מומלץ. אני כן ממליץ לאמת את זה כהרגל בוקר, גם אם ברוטינה היומית המקלחת היא לא בבוקר, אבל יש עייפות בבוקר, ובעצם צריך לצאת לעבודה. בסדר? זה יכולה להיות מקלחת גם דרך אגב שהיא רק עם מים, כלומר זה לא חייב להיות מקלחת מלאה מבחינת סבון וכולי, רק אם רוצים. בסדר? אני ממליץ להתחיל את זה מטווח של 10 שניות, 20 שניות, 30 שניות, כל מקלחת בעצם 10 שניות נוספות, עד שבעצם משלימים מקלחת מלאה. אז זהו, אז אני חוזר רגע למקום הזה של ההשלמה ושל ההכלה. מה שעלה פה גם בפודקאסטים הקודמים, זה כל העניין של הרבה פעמים כשמגיעה מטופלת חדשה, אז האווירה בחדר היא, בוא נצא לדוק רב, אוקיי, יש לי אשימוטו, או יש לי שחלות פוליטיסטיות, או יש לי גרייבס, או יש לי איזושהי מחלה אחרת, ובעצם בוא נלחם בזה כדי שזה לא יהיה. זו גישה שהיא יכולה להיות הרסנית לטיפול במחלות דלקתיות מהסוג הזה, מכיוון שדינה בהרבה מאוד מקרים ליצור תסכול רב, לאו דווקא בגלל המחלה. מחלה כזו יכולה להיות בנסיגה, מחלה כזו יכולה להיות מאוזנת ופיספול, כלומר לחיות לצידה בצורה שהיא שלמה וטובה, עם איכות חיים מלאה לחלוטין, במשקל תקין, תיאבון תקין, מערכת עיכול תקינה, בלי נפיחות בבטן ובלי עצירויות ובלי כאבי מחזור ובלי PMS, תסמונת קדם ויסטית, שבוע לפני הווסת או מהביוץ עד המחזור אי אפשר להיות לידי. אוקיי, ולא בהכרח משהו שהוא יחזיר את הגלגל אחורה לחלוטין למחלה שמאובחנת כבר 10 שנים, כן? זה לא מטרה נכונה לטיפול כזה. והעניין הזה של להכיל את עצמי כמו שאני, ובוא נעבוד עם זה, ולא כמו שכל הזמן בעצם משווק לנו לשנות, 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 זה בעצם התחלה לטיפול שהיא בעיניי, בתפיסתי, מכל השנים האלו בקליניקה, הרבה יותר בריאה ומבריאה, וגם בעצם תייצב את הבריאות לאורך זמן לאחר מכן, כי אין סיבה בעצם שלא. בסדר? זה בעצם דורש את האיזון הנכון, והאיזון הנכון הזה הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר על ידי עבודה פנימית, עבודה רגשית, עבודה של פעילות, עבודה של תזונה, עבודה של שינה, שאני עושה, או שאני בעצם, אם אני בכובע של המטפל באותה סיטואציה, מנחה בעצם איך לעשות, כדי שבעצם לכל מתמודד או מתמודדת יהיו כלים טובים יותר בעצם להכרת העצמי, אוקיי? מה היכולות שלי ומה אני יודע בעזרתי או שלא בעזרתי, מה אני יכול לעשות ומה לא, כדי לקבל גם את התמיכה הסביבתית של הסביבה הקרובה, כי כל עוד בעצם יש איזשהו מאבק בהקשר הזה, יותר קשה בעצם לצפות לתמיכה, מכיוון שהתשדורת כלפי חוץ היא כביכול הכל בסדר. בסדר? הכל בסדר. נורא נורא חשוב להכיר ולהתוודע גם כאשר הדברים הם לא בסדר, ואני עכשיו בתהליך של לעשות אותם הכי טוב שאפשר, גם אם בסופו של דבר זה לא יהיה מושלם או בדיוק בדיוק איך שאני רציתי. והקבלה הזו וההכלה הזו מבחינתי זה בעצם הקרקע הפוריה ביותר לצמיחה שאיש אינו יודע מה תניב. כלומר, תמיד שואלים אותי בטיפול מה אני חושב שיהיה, אז אני אומר מה אני חושב שיהיה, אבל זה רק מה שאני חושב שיהיה, כן? זה כמו, וזה בעצם כמו כל טיפול אחר, בכל תחום אחר, ולמעשה גם בכל דבר אחר שהוא לא טיפול. בסדר? כשאני עולה על ההגה ונכנס לכביש, לאוטו, אני מתכנן להגיע לאנשהו, אין לי באמת מושג אם אני אגיע לשם או לא, אני אעשה כמיטב יכולתי להגיע לשם, להגיע לשם בעצם בביטחה ובצורה טובה. אז זהו, זה הפודקאסט של היום שקצת התארך. אני חושב שכל מי שסובל כאן מענייני השינה, ולא שמע את הפודקאסט על שעונים ביולוגיים, אז מוזמן, מי שיצטרף חדש לקבוצה, הפוסטים עולים גם בפיד של הפייסבוק, יונתן רונן, מרפאה לבלוטת התריס, יש שם גם את כל הפודקאסטים בעצם הקודמים, ואני מאחל לכולכם האזנה נעימה, הרבה בריאות, המשך קיץ נעים וחמים, ושנתראה בזמנים טובים. ביי לכולם.